אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
נצלול אל ימי הביניים המאוחרים. נכיר סוגות תיאטרוניות שנוצרו בתקופה זו באירופה. דוקטור שרון אהרונסון להבי, ראש החוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, תספר לי על גילום דמויות קדושות ויחסי שחקן ודמות. שלום שרון.
שלום שלום.
עכשיו אנחנו ממש צוללות לעולם הזה של דת ותיאטרון. והכל בתקופת ימי הביניים המאוחרים, ככל שאפשר להגדיר אותה, כי אמרנו שכשאנחנו מטיילות במקומות שונים בעולם, אז התקופה הזאת קצת נמרחת על פני תקופות אחרות, או שנים שונות קצת. ואני אשמח שנתחיל מהניסיון לדבר על הקשר בין דת לתיאטרון. תיאטרון, אני מניחה, היה קודם, דת גם הייתה, האם הם תמיד נמצאו או נפגשו זה עם זה?
כן. אז אני חושבת שזה קשור קצת לדברים שדיברנו עליהם גם פעם שעברה, למה אנחנו מגדירים תיאטרון, נתחיל מזה. וזה קשור גם להגדרה הזאת של ימי הביניים, כי אם מסתכלים על זה לצורך העניין מנקודת מבט של הז'אנרים, של טרגדיה וקומדיה, אז באמת היה בתיאטרון הקלאסי ביוון העתיקה, ובאמת ברנסנס, אחרי ימי הביניים, החיו את הז'אנרים האלה, ובנו מחדש מבני תיאטרון, שבהם אנשים באים ומתכנסים כדי לראות הצגות תיאטרון, וכך הלאה הדיאלוג בין צורותיו השונות של התיאטרון, בעצם עד ימינו אלה. בימי הביניים אנחנו עדים לפריחה גדולה מאוד של צורות תיאטרוניות שקשורות קשר הדוק לעולם התוכן הדתי ולחיים הדתיים באירופה, בצורה אומנם מגוונת, אבל גם שחוזרת על עצמה במדינות שונות באירופה, כאשר הייתי אומרת שהז'אנר המובהק, המשמעותי, הגדול ביותר, סביב אירופה, בין המאות בגדול 14 וה-16, זה ז'אנר שנקרא מיסטריה, אני אגיד תכף מילה על השם כן. של הז'אנר הזה, מיסטרי פלייז או סייקל פלייז או ביבליקל סייקלס או מחזורי הצגות, הוא ממש לא הז'אנר הבלעדי, אז תכף אני אגיד מה עוד היה, ובו בערים שונות ברחבי אירופה בצורות שונות העלו ברחובות העיר, שוב בצורות שונות, לפעמים על עגלות ולפעמים בכיכרות העיר, את סיפורי התנך, Hebrew Bible, חלק מן המחזות נבחרו, כן. אני אוכל להסביר למה, מה בחרו משם, כי לא העלו את הכל, ותוך דגש מיוחד כמובן על סיפורי הברית החדשה, וסיפור חייו של ישו, מחזות הפסיון, ממש ככה זה נקרא, From Creation to Doom, מנפילת המלאכים הרעים, בריאת העולם, ועד ליום הדין האחרון, שעבור חברה מאמינה הוא מחזה שבעצם מתרחש בעתיד, אז תמיד אני אומרת שאם אתם פעם רוצים לחפש תיאטרון שמתרחש בעתיד, הנה יש לכם אותו בימי הביניים, מחזה יום הדין האחרון בעצם הוא סוג של חזרה על הצפוי לקרות. כן.
באיזשהו מובן, אבל זה גם מדע בדיוני. לא ראינו, לא היינו, יש לנו איזשהו טקסט שאומר מה
פרוגרמה.
צריך לקרות. כן.
דווקא יש פרוגרמה, זה קשור. יש פרוגרמה ויש גם איך להתנהג כדי לממש את הפרוגרמה, אז דווקא מהבחינה הזאת זה מסודר, אבל זה מדומיין. זה בכלל כן. תיאטרון שמרשה לעצמו להפליג בצורה לחלוטין אקסטריטוריאלית. אין לו שום בעיה בתיאטרון הזה לייצג ולהציג דמויות לא אנושיות או על אנושיות, כמו אלוהים אפילו, או השטן, או אין לו שום בעיה לייצג את המקומות האקסטריטוריאליים שאנחנו מבינים שאנשים האמינו בקיומם, של גן עדן, של גיהנום, ואין לו שום בעיה להציג את העבר האולטימטיבי, בריאת העולם, ואת יום הדין האחרון, כאשר הכל יכול להתכנס למחזה על פני יום אחד, או על פני כמה ימים, תלוי באיזה עיר זה קרה, ויש הרבה מה להגיד על צורות ההפקה.
כן.
עכשיו, המיסטריות האלה, אנחנו מתחילים לראות אותם באמת כז'אנר, כפרויקט עירוני גדול ברחבי אירופה, בצורות שונות, באנגליה, בצרפת, בגרמניה, בארצות הדוברות גרמנית, הולנד, ספרד, כל מיני, שוב, בצורות שונות, מאמצע המאה ה-14, שזה באמת ימי הביניים מאוחרים, אבל כמובן שיש לזה שורשים. צריך אולי להגיד שהחנוכה של חג יחסית מאוחר בהקשרים ימי ביניים, החג של קורפוס קריסטי, האפיפיור אורבן הרביעי קבע אותו ב-1264, שזה חג שבו פסטיבל באזור מאי-יוני, שבו חוגגים את גופו של ישו, קורפוס קריסטי, שהוא נתן את גופו כדי לגאול את האנושות, לווה בתהלוכה עירונית של נשיאת הלחם הקדוש מתוך הכנסייה ברחבי העיר, ובעצם אנחנו מניחים, שוב, הדברים תמיד יותר מורכבים ותמיד תלויי מקום והכל, אבל שסביב החגיגות גם העונתיות האלה, שגם להם יש שורשים הרבה יותר מוקדמים ומקבלות תכנים נוצרים, נוצר בעצם הזמן לסוג הפסטיבלים העירוניים האלה, וההעלאה הבימתית, או בתיאטרון בדרך כלל הרחוב הזה, גם פה יש וריאציות, אבל בדרך כלל סוג של תיאטרון רחוב מאוד מאוד עשיר ומאוד מאוד מושקע, של ההיסטוריה הקדושה. יש המון המון מה להגיד על זה, ואני רוצה להוסיף על זה. אני רק אציין ששני דברים הייתי אומרת, או שלושה עיקריים, קודם כל, לאורך כל ימי הביניים, גם ימי הביניים המוקדמים, זה שאין לנו תיעודים של טקסטים, של מחזות, שאת יכולה להבין שזה עוד דבר שמאוד מאוד מכתיב את ההיסטוריוגרפיה של תיאטרון. אנחנו יודעים על תיאטרון שעיים, יש לנו מחזה כתוב,
כן.
אבל לא תמיד יש מחזה כתוב, אבל אנחנו יודעים גם על הצגות וגם על התנגדויות לכל מיני סוגי מופעים, מספרי סיפורים וז'ונגלרים ומימוסים וצורות מחוליות וצורות מופעיות, מגוונות מאוד. זאת אומרת, בני אדם משחקים, אפרופו פליי, נכון? מאז ומעולם בצורות שונות, ולא תמיד יש לנו טקסטים כתובים של הדברים האלה, ובהחלט לא כל סוגי המשחקים האלה ודאי לא מתאימים לשום סוג של דוקטרינה נוצרית. אז במאות הראשונות זה שאריות מובהקות של הצורות הרומיות, ואחר כך פשוט פרקטיקות פרפורמטיביות של קהילות, ריקודים, כל מיני דברים באמת אפמרליים, שלא צילמו אותם בווידאו ולא כתבו אותם כמחזות, אבל זה לא אומר שהם לא היו, וזה דבר
כן.
פרסות, בחגיגות הקרנבל, הצגות. אז שוב, ככל שמתקדמים השנים ויש כתבי יד עם המחזות, אז אנחנו יודעים שהם היו, אבל אנחנו גם יודעים שהם היו קודם. עוד ז'אנר שהוא מאוד מאוד מרכזי לתיאטרון ימי הביניים, זה מה שאנחנו נוהגים לכנות הדרמה הליטורגית. נקרא לזה לצורך העניין שימוש במדיום התיאטרוני או בהצגות תיאטרון, ממש כחלק מהתפילה, כחלק מההתארגנות בכנסייה, וכך למשל אחד המחזות הליטורגיים שכל מבוא לתיאטרון ימי הביניים, כל סטודנט מכיר את זה, זה ה-Quem Quaeritis, את מי אתן מחפשות, שבמאה העשירית, שזה יותר מוקדם ממה שאנחנו מדברים, הוכנס באנגליה, בווינצ'סטר, אל תוך מין סידור כזה של כל הטקס, הרגולריס קונקורדיה, וסביב חגיגות הפסחה והתחייה של ישו, אמרו, אוקיי, אני עושה פרפרזה, אבל אמרו, בוא נעשה מין הצגה קטנה כזאת. ואז יש לנו ממש טקסט שבתוך התפילה בין החלק הזה לחלק הזה, בעצם זה מתחיל עוד יום קודם, שמטמינים כאילו את הצלב, דימוי, זה דבר חשוב, דימוי לגוף של ישו, לא שחקן עצמו שמגלם אותו, אלא דימוי, כן. מטמינים באיזשהו מין סוג של קופסה, שהיא הקבר, שומרים על זה, שומרים על זה, שומרים על זה, אבל בגלל שהוא קם לתחייה, למחרת, כשמגיעים לפתוח את זה, זה כבר לא שם, כי קם לתחייה ונעלה מהקבר, ואז יש לנו ממש מין תיאור של מחזה קטן, דרמה ליטורגית.
היא נכתבה במיוחד, או שזה הטקסט של התפילה?
בתוך הטקסט של התפילה, הרי גם זה...
הם שיבצו טקסט שנכתב במיוחד שהוא מחזה?
הוסיפו טקס, גם טקסטים של תפילה, הם בדרך כלל קבועים והולכים הרבה מאוד מאוד שנים אחורה, אבל יכולים להיות בהם מתי דברים משתנים, מתי דברים חתומים ונקבעים, ו... וגם לזה יש וריאציות שונות, זאת אומרת, אבל בכל אופן, בווינצ'סטר, וזה נחשבת דוגמה מובהקת, שוב, יש אחרות כמותה, כי עשו את זה הלאה, מכניסים מין ממש במאה העשירית, טקסט עכשיו, בין השיעור הזה לשיעור הזה, בין החלק הזה לחלק הזה, שלושה פרחי כמורה או משהו כזה, הם ילכו הצידה, הם יתלבשו, ישימו גלימות, שלושה גברים שמחכים את המריות שבאות to anoint the body, לאתר את או לשים קטורות על הגוף של ישו, כן? ואני מציינת את זה כי זה אחת האינדיקציות של גברים שמשחקים תפקידי נשים.
כן.
הם עושים ככה רואות הבימוי שיעשו, שהם ילכו בצורה מחפשת, haltingly, כאילו הם מחפשות משהו. כתוב גם שאחד האחרים כבר התיישב על הקופסה הזאת, על הקבר, הוא בדמות המלאך. ושמגיעות שבחיפוש הזה, בהליכה המחפשת הזאת, אז הוא שואל אותם את השאלה, שזה גם הפך להיות ככה מזוהה עם הטקסט הזה, whom do you seek? את מי אתן מחפשות? אז אומרות לו, אנחנו מחפשות את באות לישו והכל, ואז הוא פותח, מראה להם שיש רק את נכון, את הבד שעטף את הצלב, ואז פעמוני הכנסייה, זאת אומרת, יש עוד כמה שירים, ועוד כמה חילופי דיבורים קצרצרים, אבל יש פעמוני הכנסייה, וככה חוגגים את הפסחה, את הדחייה הזו. עכשיו, אין ספק שמבחינה של אנשי, מה שנקרא תיאטרון, יש פה את כל המרכיבים.
כן.
שחקנים, דמויות, דיאלוג, תלבושות, דרמה אפילו קטנה, חיפוש, אין והכל.
ממש אפילו טקס. פסקול עם הפעמונים.
אפילו פסקול עם הפעמונים והכל, והתרגשות גדולה וכך הלאה. זה תמיד שאלה אם זה היה בעצם פעולה יותר פנימית עבור האנשים עצמם, ולא תמיד הקהל יכול היה לראות בעצם המשתתפים, הלייטים, מה שנקרא, את ההצגה הזאת, זה תלוי איפה ומה. אבל מה שאני רוצה להדגיש לגבי הדרמה הליטורגית הזאת, וצורות שונות שלה אחר כך, אומרים, וואו, אז הדת הולידה תיאטרון. וזה נכון, במידה רבה, אבל אף אחד לא אומר שיש ציורים בכנסייה, או מוזיקה בכנסייה, וואו, הדת הולידה מוזיקה, הדת הולידה ציור. אני חושבת שיש כאן שימוש באמת במדיום תיאטרוני, שהוא דבר במשחק, בגילום, שקיים בתודעה כמובן האנושית, באמת לצורך ההגברת והאפקט והחגיגה. מה שחשוב להגיד, שדרמה ליטורגית, שהיא חלק מהתפילה באמת, היא מאוד מאוד רצינית, היא מאוד מגויסת למטרה הזאת, היא נועדה להעצים את החוויה ואת הדימוי, ובהתאם לכך, כמו שגם יכולנו לראות כאן, היא מאוד אלגורית, זאת אומרת, אנחנו לא רואים שום אדם, שחקן, שמגלם את הדמות, נכון, של ישו. הדרמה הליטורגית, או צורות של שימוש בתיאטרון בכנסייה, לא נעלמת, זה ממשיך. ובאמת במאה ה-12 יש לנו את המחזה על אדם, המחזה האנגלו-נורמני על אדם, שממש אנחנו יודעים שהוצג בחצר של כנסייה, ויצא החוצה, וכבר היה קצת יותר elaborate, והיה שם את התהלוכה של כל הנביאים מהתנך, הנביאים העבריים, שמנבאים כאילו את בואו של המשיח. כמובן, כן. צריך להגיד שתמיד הטקסטים יהודים מגויסים כסוג של פרפיגורציה
לברית החדשה,
נכון,
ברור.
לתפיסה הנוצרית, אבל עדיין זה מעניין לראות את, איך זה יוצג, איך זה שוחק והכל. אבל זה כבר, פתאום אנחנו מוצאים שם, במאה ה-12 במחזה האדם, אז פתאום אנחנו רואים מין ויכוח כזה דומסטי בין אדם וחווה, קצת רבים ביניהם מי השם, ואנחנו רואים משהו באמת קצת יותר כבר תיאטרוני ממה שתיארתי הרגע.
עדיין בתוך הכנסייה.
כן, אבל ספציפית על זה מצוין שזה יצא החוצה, בחצר של הכנסייה, אנחנו יכולים לדמיין יותר אנשים שרואים את זה, בעצם זה פרקטיקה שיש לה היתר נקרא לזה, או זה מקובל כבר כחלק מהדבר, ובמקביל, ובלי שום סתירה, ובלי שום קשר, גם כמו שאמרתי, יש תמיד צורות משחקיות ופרפורמטיביות אחרות שקיימות גם כן בערים.
שזה לא בהכרח יצא מהכנסייה.
לגמרי לא.
זה האנשים עצמם פיתחו ויצרו.
ומה שאנחנו מוצאים, שזה מעניין שהרבה פעמים כדי לקיים את המשחקים האלה, כאילו מלבישים עליהם קצת תכנים דתיים, אני אספר
כדי שהם יקבלו היתר.
כאילו שזה יהיה בסדר, נגיד אז יש איזה טקסט שהוא מאוד מאוד מעניין, איזושהי דרשה של כומר מהמאה ה-14 שרוצה ללמד את האנשים צריך לסבול בעולם הזה, ויהיה בסדר בעולם הבא. אז הוא נותן להם משל, כדרך המשלים של דרשות כאלה. הוא אומר, בואו אני אספר לכם על מחזה, on a summer game, על משחק קיץ כזה. בואו אני אספר לכם, אז כמה אנשים התקבצו, ושיחקו בעצם בצליבה, עשו את הצגה של הצליבה, לגמרי מתואר כמשחק, summer game, משחק קיץ כזה. הצורה שהוא מספר את זה, סיפור ככה ארוך, אמרו, שיחקו את הצליבה, ואז זיגפריד ונזל מצא את הסיפור הזה, את הדרשה הזאת, בשלושה כתבי יד, והוא מתאר את זה מאוד יפה. אמרו, בוא נשחק עוד הפעם. ואז אמרו לשחקן ששיחק עכשיו את ישו, אתה תהיה עוד פעם ישו. והוא אמר, אני לא רוצה. כי אני למעלה, ואתם אוכלים ושותים ונהנים וחוגגים, אני רוצה להיות אחד מהמענים, או הדבלס, או הטורמנטורס, או משהו כזה, אני לא רוצה להיות ישו, תמצאו מישהו אחר. וכמובן, המסר של הדבר הזה הוא שהוא נשאר בסוף, ומי שסובל בעת, בעולם הזה ירוויח בעולם הבא, אבל זה אומר שיש משחקים שהם באמת לא, או יש צורות פרפורמטיביות, שהן ודאי לא כאלה שנוצרו, את יודעת, הוכתבו על ידי האוטוריטה, אלא כן. יש איזשהו שימוש בחומרים המאוד מאוד מרכזיים האלה, אבל שאנחנו יכולים למצוא בהם, אנרגיות של משחק, של מופע, של משהו מאוד מאוד אקטואלי לכאן ולעכשיו.
אבל למי שבחר להשתמש בדרשה הזאת כדי לשחק, או
בדיוק,
כדי...
בדיוק, זה אומר שזה דבר מאוד
מסר,
פופולרי.
כן.
זה אומר שזה דבר מאוד מוכר, שהסאמר גיים כולם יודעים מה זה, וזה שונה מאוד מהדרמה הליטורגית, וזה שונה מאוד גם ממחזות לגמרי חילוניים, לא במובן המודרני, אלא של נושאים של חולין, רובין ומריון, או כל מיני סיפורי אהבה, כל מיני פרסות, יחסים דומסטיים בתוך הבית, הבעל מכה את האישה, אישה מכה את הבעל, כל מיני, יש, אז יש המון גם מהדברים האלה. אבל באמת, שלא, כמו שהרבה שנים היו אומרים, זה לא איזה מין תהליך אבולוציוני מהדרמה הליטורגית, החוץ על החצר של הכנסייה ואל רחובות העיר. ברור, ברור, ברור שיש שורשים עמוקים של הדרמה הליטורגית והצגות הכנסייה האלה עם הז'אנר הזה של המיסטריות. אבל, כמו שאמרתי קודם, עם הכינון של החג הזה של הקורפוס קריסטי, והתהלוכה ברחובות, והעובדה שמאי יוני זה כל המאות שנים, תקופות של פסטיבלים עממיים בחוץ והכל, באמת, יש לנו עדויות כבר מאמצע הטקסטים, עוד פעם.
כן.
עניין של כמה הטקסט כאילו מרכזי כדי להוכיח תיאטרון, אבל מאמצע מ-14 של הז'אנר הזה של המיסטריות. עכשיו, מה זה מיסטריה, מה זה המקור של המילה, גם זה, 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 זה פרשנות, אבל זה מעניין לחשוב דרך זה, מצד אחד כנראה סיפורי המסתורין, או הניסים, או כל הסיפורים הקדושים שמבריאת העולם ועד יום הדין האחרון, או כמו שאמרתי.
שלא בהכרח יש להם הסבר.
בדיוק, וכל מיני, והניסים של ישו, וכל הדברים האלה.
כן, הם הסמל הכי חזק לאלוהות, או ליכולות שהם ביונד השכל התבוני האנושי.
לגמרי, אבל ההסבר הנוסף לשם הזה, קשור במי שהיו אחראים בעצם על ההפקה של המחזות האלה, המייסטרים, בעלי המלאכה, כן, שמאסטר, זאת אומרת, masters of their art, הגילדות. מחזות המיסטריה האלה הם פרויקטים עירוניים, שוודאי באנגליה, מקומות אחרים, תמיד ההתארגנות היא שוב ספציפית לזמן ולמקום, אבל מי שהיו אחראים באמת על ההפקה שלהם, והכתיבה, בימוי והוצאה לפועל, בהתארגנות עירונית מאוד מאוד גדולה, היו חברי הגילדות המקצועיות.
כן.
ואנחנו מוצאים, למשל, בעיר יורק, שיש לה מיסטריה מאוד מאוד ידועה ומפוארת, ושנשמרה בצורה מאוד מאוד טובה, זה משהו כמו 47 מחזות.
וואו.
אני אגיד על זה מילה בעוד שנייה, אנחנו מוצאים תופעה של trade symbolism, זאת אומרת שבחלק מהמקרים יש קשר בין המקצוע של הגילדה לבין המחזה שהם העלו. אז אנחנו מוצאים למשל את מחזה בניית תיבת נוח, אלו בוני האוניות. ואת המחזה על המבול, אז הימאים.
וואו.
ואת המחזה על הצליבה, שהוא מחזה מאוד מעניין במחזור הזה, יצרני המסמרים. ואת מחזה הסעודה האחרונה, האופים.
אז ממש הייתה שם מחשבה מאחורי
הבחינה
הזאת.
זה הרבה מעבר
הזאת.
למחשבה, ויש מחזות שאנחנו לא מוצאים בדיוק את הקשר בין המקצוע, אני רוצה להגיד על זה עוד מילה, אבל אלא נניח הכניסה לירושלים, שישו נכנס לירושלים לקראת השבוע של הפסיון, אז זה יכולה להיות גילדה מאוד מאוד עשירה, מאוד מאוד חזקה, כי זה מחזה חשוב, כי זה מייצג את הכניסה לעיר, את כל הדברים האלה, אז גם כאלה שיקולים. אבל העניין, זה חשוב להבין, לא מדובר רק בפרסומת, נניח, במונחים מודרניים
למקצוע של האנשים.
אלא להפך, יש בתיאטרון הזה יסוד אנכרוניסטי מאוד מאוד עמוק, במקום שלהם, של הפעולה שלהם, כחלק מההיסטוריה הקדושה. זאת אומרת,
וואו.
להווה יש מקום, אז באמת תפיסת זמן מאוד מאוד שונה של תיאטרון.
תתקני אותי אם אני טועה, זה נשמע לי כאילו זה מאפשר לכולם... להשתתף, או עם בוני המסמרים.
לגמרי, לגמרי, יצרני
יכולים,
מסמרים.
כן, יצרני מסמרים.
לגמרי, אז ככה. זה נכון, זה תיאטרון קהילתי במובן הזה של מאות מאות משתתפים, שהוא קשור ודאי מבחינת התוכן והאפקט והחוויה והזמן בשנה, חג הקורפוס קריסטי ולחם הקודש וכל הדבר הזה, נסיעת לחם הקודש ברחבי העיר, ולא רק במיסה שבעצם הייתה נסתרת כבר מהאנשים, מהלייטי. אז כן, זה תיאטרון קהילתי ומשתתפים בו מאות 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 רבות של אנשים. אם אני אקח בתור, אני אתן לך שתי דוגמאות עכשיו, אבל... באמת את יורק, שזה, אנחנו יודעים שזה היה תיאטרון על עגלות, שנסעו מתחנה לתחנה והציגו את ההצגה, כל הצגה בטח משהו כמו בממוצע 20 דקות, מתחילים ב-4 בבוקר, עד ממש עד 10 בלילה, צריך לזכור שבעונות האלה באנגליה השמש זורחת
מוקדם, נמשכת זמן רב,
ושוקעת מאוחר, אז זה ממש מין פסטיבל כזה, ולכל גילדה בעצם, ולכל מחזה יש את העגלה, והם אחראים על העגלה שלה, וזה פרויקט, פרויקט, פרויקט הדבר הזה. צריך להגיד שיש גם שיטות הצגה אחרות, כמו שאמרתי, בכיכר העיר, במות רחבות ידיים, החלק הפנוי, הפתוח, הפלטה, שם כל פעם כאילו יוצאים מאיזה מקום, ואז הוא הופך להיות המקום עצמו, יכול להיות ירושלים, יכול להיות הגליל, יכול להיות איפה שזה לא יהיה. הקהל אז עומד ככה בכיכר ורואה את ההצגות, ויש מקומות כמו בצ'סטר שזה הוצג במשך 3 או 5 ימים, אבל ממש מדובר בפסטיבלים עירוניים. עכשיו, לשאלתך, אז כן, כולם משתתפים בעצם בדבר הזה, אבל בהחלט אנחנו יודעים, יש תעודות של העיר, שלשחקנים, נספר שני דברים שמעניינים. אחד, ממש יש מין תעודה כזאת של, אפשר לקרוא לזה אודישנים, זאת אומרת, גם הבן אדם שמקבל את התפקיד, אז הוא צריך להיות בסדר, מבחינה אישיותית, מורלית, אבל גם appearance כאילו, וכל צריך להתאים לו שיהיה. כמובן, יש תפקידים יותר קטנים, נרגים...
זאת אומרת, מלהקים אותי כי אני מייצרת מסמרים, אבל אני גם צריכה בדיוק, לעמוד
בדיוק,
בחוקים של המופע, או במה ש...
ולהיות שחקן, כן. כאילו, כן.
שיהיו לי יכולות מתאימות.
נכון. וגם דבר שהוא מאוד מעניין, והוא מראה עד כמה זה מחושב, זה כנראה בגלל היגיון כלכלי, אבל יש לו השלכות אסתטיות. אנחנו יודעים, שוב, אני לוקחת דוגמה מיורק, אבל היא דוגמה מאוד מאוד מעניינת, שיש איסור ששחקן מסוים יופיע ביותר משתי הצגות במשך אותו היום. אז מה זה אומר? אומר
כמה דברים. מה? זה חלק עם מלא קאסט.
אז זה אומר, א', שהשחקנים האלה כנראה רצו להופיע ביותר מדבר אחד, כי נניח השתתפת בבריאת העולם, זה בבוקר, אחרי שעתיים או 3, זה כבר גמר להופיע בעיר, אז אתה יכול להשתתף אחרי צהריים, ואני יודעת, במשפט של ישו או משהו כזה וככה. אז זה אומר ש... א', שהייתה רגולציה כנראה גם כלכלית בעצם על הדבר הזה, אבל יותר מעניין מזה, אם אנחנו מסתכלים על 47 נניח מחזות שמרכיבים את יורק, אז אפילו... אדם וחווה, יש לנו 4 אפיזודות שונות שעוסקות באדם וחווה, בריאת האדם, אדם וחווה בגן עדן, החטא הקדמון והגירוש. לגבי ישו, יש לנו לפחות 20 אפיזודות עם הדמות של ישו בשלבים שונים בחיים שלו, וכמובן הדמויות האחרות באותו דבר. אז אם לוקחים ברצינות את החוק הזה, זה אומר שהקהל בעצם רואה הרבה מאוד שחקנים עושים את אותה דמות. וזאת אומרת, או ככה, אני חושבת שזה כקונבנציה אסתטית, אין שום ניסיון ליצור דמיון בין, או זהות, בין השחקן שמשחק את הדמות, כאילו להיכנס אליה ולהיות הוא, כי למשל, את ישו את יכולה לראות בגווני קול, גווהים וצורות של שחקנים שונים. אז כן. יש איזושהי אידאה של הדמות הקדושה, ואין ניסיון בעצם, ודאי לא עם דמות כמו אלוהים האב גם, או אפילו אדם וחווה, לגלם, להיות הדמות, שזה הפך להיות בתיאטרון הריאליסטי, או המודרני, או האילוזיוניסטי, מסעת נפש. זאת אומרת, להיות הדמות
של השחקן.
של להתאחד עם הדמות.
זה מעניין, כי זה גם, אני יודעת שמה שאני אומרת, לחלוטין מושפע היום מהמאה ה-20 והמאה ה-21, אבל אם אני מנסה לחשוב על מגוון אנשים מגלמים דמות שאני מאוד, נגיד, מעריצה, או אוהדת, או אוהבת, אז גם יש לי מגוון אפשרויות לקרב את עצמי אל הדמות הזאת, במיוחד דמות כמו ישו, שהיא הדבר הכי חומל והכי קרוב לכולם, ולא שופט וכולי וכולי, אז יש כאן איזו הזדמנות בייצוג המגוון הזה והדינמי הזה.
אני חושבת שאת צודקת, ומדובר על באמת תפיסה אסתטית כן. שהיא באמת לא מחויבת לאילוזיוניזם כמו שאנחנו חושבים עליו, ולשיטות משחק ריאליסטיות שכל כך משפיעות על התודעה שלנו. את יכולה לחשוב הצגה מאוד מפורסמת של הבמאי הגרמני פטר שטיין משנות ה-70, פר גינט, ויש לו 7 שחקנים שמשחקים את פר של איבסן בכל אחד מהשלבים של החיים שלו, ומה שהופך באמת בתיאטרון המודרני לדבר מאוד ניסיוני ומאוד מקורי, ושמאפשר את הזוויות הרבות האלה נניח של האדם. אז שוב, בימי הביניים זה פשוט תיאטרון שהוא מראש לא מחויב לקונבנציות האלה, ונמצא בתיאטרון שהוא במלא חשוף בעיר, במלא אנכרוניסטי, הוא במלא עוסק בזהות, פרופו מני מופע קודם, בזהות של האנשים עצמם, בנוכחות שלהם. אולי לא אמרתי את הדבר הכי חשוב, אפרופו המחזות המיסטריה האלה, ובניגוד באמת לדרמה הליטורגית, ולצורות של תיאטרון דתי פרסה אחר, זה, ההצגות הן בוורנקולרית, הן בשפת החילון, הן בשפה שבני אדם מדברים, כלומר, המחזות באנגליה הן באנגלית, בצרפת בצרפתית, בגרמניה בגרמנית.
לא בשפת הקודש.
נכון מאוד, אז זה ממש מאפשר לאנשים ולקהילה לספר את הסיפור שלה, ודרך זה, ואנחנו מוצאים אין סוף אנכרוניזמים, במובן של עיסוק בשאלות הזמן והמקום,
כן.
דרך המחזות האלה, שתי דוגמאות טובות ומאוד מאוד ידועות. הזכרתי קודם את המחזה המבול, וזה סיפור שכולם מכירים, ואנחנו מוצאים את זה בהמון מחזות, את מה שאני אומרת עכשיו, אז איך זה מבוים, איך זה מעוצב, איך זה נכתב, וזה כמובן כיוון שיש לנו את המחזה בידינו. אשת נוח, פתאום הופכת לדמות, היא מסרבת לעלות על התיבה. הוא אומר לה בוי, והיא אומרת לא, והוא אומר לה בוי, והיא אומרת לא. היא taming of the shrew, כאילו, לוף הסוררת, כן. של שייקספיר, גם לו יש שורשים, ומה שקורה במחזה, זה היא אומרת לו, מה אתה אמרת לי שאתה בנית תיבה? אתה התעסקת בכל מה שהתעסקת, ממש זה כאילו כאלה.
שזה כמובן לא בסיפור המקורי.
בוודאי שזה לא בסיפור המקורי, אבל זה נכנס להצגה כאיזה מין פולקלור כזה, והיא לא רוצה, ובצ'סטר יש ממש, היא אומרת, אנחנו בדרך כלל שומעים על נוח, אשתו, אולי לא אפילו אשתו, אבל בנה, 3 בנים, ואולי נשותיהם, וכמובן בעלי החיים, אז גם יש בעלי החיים והכל, אבל ממש בצ'סטר, פתאום אנחנו מקבלים ייצוג לחוטאים, כי עומדת, אני לא זזה מפה, אני עם שתי החברות שלי, אנחנו נשתה מלמזי, אנחנו נשתה מין אלכוהול כזה.
משקה חריף.
כן, משקה חריף, ואנחנו, אני לא באה לשום מקום. עכשיו, כמובן שזה בנוי ככה, כאילו הפרסה הזאת באמצע, או ההרפאיה הקומית, אז שני דברים. א', ברור שהיא טועה ולומדת את הלקח, ועולה לתיבה בסוף, וחוטאים לומדים מה לא
להתיישר.
נכון, בסדר. אבל, קודם כל זה מצחיק.
יש פה סוגיה אתית אמיתית.
רגע, אני רוצה לשמוע, וגם אני רק רוצה להגיד, זה מאפשר לעסוק בתיאטרון גם ביחסי ניסויים, פשוט מאוד.
כן.
של הזמן, ובדיחות פנימיות כאלה, וזה הופך להיות חלק מהטקסט הזה, באופן שאולי לא היינו מצפים. מה הסוגיה האתית?
הוא הופך לרלוונטי.
נכון. מה הסוגיה האתית?
מה שאני חושבת עליו זה בעולם של אם היא חוטאת, אז זאת נקמה. אולי היא יכולה להישאר בחוץ, אולי נוח יכול לחשוב את המחשבות האלה ולהגיד, טוב, הוא צריך להישאר בחוץ, ואז, ויש כאן איזו שאלה שהיא נכנסת למוסר, ליחסים בתוך החברה שלי, איך אני מתייחסת לדברים.
נכון, אז אני מניחה שהם גם חושבו על הדברים האלה, אבל מה שנכון מבחינה מבנית בתיאטרון דתי, זה בניגוד דרך אגב לצורות תיאטרון עכשוויות שעושות עם הטקסטים מה שהם רוצים, גם אז לדעתי זה לא משתנה, אבל בתיאטרון דתי בסופו של דבר, הנרטיב המקורי לא ישתנה. לדעתי גם כשמפרקים את הכל, עצם הפירוק הוא גם כן סוג של דיונים והשערה שלו, אבל זה כבר סיפור אחר. מחזה אחר, הצרות של יוסף עם מריה, גם כן הרחבה מוחלטת של מה שמסופר, כל מיני מקורות יש לדברים האלה, אבל בעצם רוצים לבסס את העובדה שלא הוא עיבר אותה. אז אפיזודה מספר 13 ביורק נמצאת בתווך בין שני מחזות סופר רציניים מבחינה טקסטואלית וציטוטים מהמקורות והכל, הבשורה מחזה מספר 12 והלידה של ישו מחזה מספר 14, ובאמצע מחזה פרסה, צרות של יוסף עם מריה, גם מוצאים וריאציות של זה. אז גם כן פה צריך להראות שהוא אחד שלא מבין שבסוף לומד להבין, אבל גם צריך כמובן להוכיח שלא הוא עיבר אותה. אז סיפור שלם, איך נכנס להיריון, ואומרות לו המשרתות שלה, היה כאן מלאך, אומר בטח איזה גבר שהתחפש למלאך, וכן. אז זה מאוד מפתיע, הטקסטים האלה לדימוי שאנחנו נותנים, אבל זה דווקא מראה, גם כמובן, אוקיי, אז הוא ילמד את האמת, והקהל ילמד את האמת בסדר, וגם זה עיסוק בשאלות, את יודעת, של הנס הזה, אז יש איזשהו כאילו דיבור עליו, וכמובן מוכיחים שלא הוא יכול היה לעבר אותה, כי הוא אומר, אני לא יכול, חסר און, כל הדברים האלה, אז כאילו זה מצדיק את זה. אבל בסוף, זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד על תיאטרון, יש לו את כל הפונקציה הדידקטית, והדתית, והקהילתית, והמסרים, והלחנך, הכל נכון. אבל האירוע עצמו, המפגש החי עצמו של שחקנים ושל קהל ושל הסיפורים, שהסיפורים הם קבועים וידועים ובלתי ניתנים לשינוי, מראה שהיה משהו עד שזה משתנה, עד שבאמת זה משתנה, אבל מאוד מאוד נוח וטבעי פשוט בא להציג כן. את הסיפורים האלה, וכמובן, רק פה עוד משפט, זה מגיע לסי בעיקר של התיאטרון הזה, שזה הצגות של הפסיון ושל השבוע האחרון בחייו של ישו, והצליבה כן. והעינויים וכל הדברים האלה, וכבר כאן מדובר בתיאטרון, אפרופו גם אמנות פרפורמנס, מאוד 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 טוטלי, הזכרתי קודם את דרמה ליטורגית, שרק אין שחקן שמגלם בגוף את ישו, כאן יש בהחלט, ואנחנו מחזה הצליבה הזה בכל, שהוא בווריאציות, אבל יש... הם ממש עסקו בחיבור של שחקן לצלב, והרמה של הצלב, זה עבודה פיזית מאוד מאוד קשה, זה בהחלט מושך את תשומת הלב לפיזיות, לא רק של הדמות הסובלת, כן, כן. אלא גם של השחקן, אם אני זכר רגע במשחק קיץ הזה, בתור אחד השורשים, אז בעצם אנחנו מוצאים שהתיאטרון הזה, מיסטריות, הוא מביא יחדיו בצורה מאוד מקובלת, כפי שזה היה, את הרמות הכי כאילו גבוהות, קדושות, דידקטיות, טקסטואליות, העושר הטקסטואלי והרפרנסים בתוך המחזות הוא אדיר מצד אחד, ומצד שני את היסודות הכי 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 עממיים של משחק, של פרסה, של דברים דומסטיים, של חיי היומיום, של השפה, וזה מין שילוב, נכון? מאוד מאוד יוצא דופן, בוודאי שאת חושבת שמדובר בקבוצות של קהל מסביב שעומדות, יש תעודה מאוד מעניינת מתחילת המאה ה-15, שיש איזה כומר חשוב שאומר, טוב, חשוב שתבואו לראות את הצגות האלה, שוב אני עושה פרפרזה, אבל תדעו שאחר כך זה לא בסדר, כי הם הולכים גם לברים, והם שותים ומרחלים, והם עושים כל מיני דברים, זאת אומרת, יש אווירה שלמה של פסטיבל, כן, כל מי שמאיתנו היה בפסטיבל, כן. ואם זה אקו, אביניון, או אדינבורו, לא משנה, או כל הפסטיבלי תיאטרון, בד בבד עם התיאטרון יש התרחשות שלמה, וצריך לדעת בתיאטרון הזה, אולי באמת בניגוד לדרמות הליטורגיות, לשמוע כאילו את הקולות של האנשים, זה דבר מאוד כן. מאוד חי ו...
אני סקרנית לדעת אם יש לנו דרך ללמוד מה היו התגובות לדבר הזה, או אם היו ציפיות מהקהל לתיאטרון מסוים. למשל, אם הייתה ציפייה דווקא כן לשחקנים שהם מקצוענים, ושלא רק מספיק שיש להם את היכולות האלה, מתי זה באמת התפתח לכיוון הזה? או למשל, האם אני רוצה שאולי דווקא תהיה במה ולא רק הגלה? אולי אני מצפה למשהו אחר, יש לנו דרך בכלל לדעת על התגובות של הקהל?
כן.
או
כן.
על הדיון שהתפתח אחר כך? כן. אולי באמת פתאום התפתחו דיונים על הדומסטיק ריליישנס, כמו שאמרת, על היחסים בינו לבינה בבית?
ההוכחה המובהקת היא שהמסורת של המיסטריות ומחזות מוסר, שעוד לא הזכרנו את הז'אנר הזה, וצורות אחרות, אבל המיסטריות... נמשכו משהו כמו 200 שנה, פעם בשנה, זה המון זמן. אם אנחנו מדברים על 1376, תעודה מוקדמת ביורק, אל תוך המאה ה-16, משהו כמו 200 שנה, עד שזה כבר dissolves, וזה נגמר, וזה חדל, ואני לא הזכרתי, דיברתי בעיקר על אנגליה, אבל המיסטר דה לה פסיון בצרפת, או המחזה של ולנציאן בצרפת. מדובר פה בתופעה רחבה שהקהל רצה אותה, צרח אותה, השתתף בה, אהב אותה.
זה היה בתשלום בכלל?
זה לא היה בתשלום, אבל מה שהייתי אומרת שכמות התעודות הגדולה ביותר שיש לנו, זה הקבלות על ההוצאות של המפיקים, של הגילדות האלה.
שזה אומר שכנראה בדיוק. לזה קהל, עלויות, כי לא היו מוצאים את זה סתם.
זה לא שאלה בכלל, אבל עלויות של מסכות כאלה זהב, כן. ותלבושות כאלה, וזה עולה ככה, וזה עולה ככה, ממש, זה ברקורד זה עירוניים, הדבר הכי הרבה שיש, זה כן, הוצאות כן. וקבלות. אז יש פה השקעה כספית אדירה והצלחה, אבל מה שכן יש, יש טקסט שהוא מאוד מאוד מעניין, הוא נקרא... הוא מוקדם יחסית, כי הוא מסוף המאה ה-14, מתוארך לבין סוף המאה ה-14, תחילת המאה ה-15, 1380, 1415, 425, שנקרא The Treatise of Miraculous Playing.
אמנה?
המסע אולי, או משהו כזה, על Miraculous Playing, הצגות של, גם המילה Miraculous היא טעונה, אבל נניח הצגות נס. בוא נגיד שזה... לצורך הדיון כרגע, ואני גם חושבת שזה נכון, איזשהו שם גג, שם מטריה לכל ההצגות הדתיות האלה, טקסט אנטי-תיאטרוני מובהק. הרבה פעמים אנחנו לומדים גם על הפופולריות של הדברים.
מההתייחסות.
ומהאיסורים. והטקסט בנוי בצורה מאוד מאוד מעניינת, שהוא נותן קודם שש סיבות בעד המופעים, כדי לסתור אותן, כדי לתת אחר כך שש סיבות נגד. והאלה שכאילו היו בעד כל סוגי המופעים האלה, בין אם זה המסתרת ממש או על יד, הם אומרים, המופעים נועדו, המטרה שלהם זה להדיר את האל, זאת אומרת, מטרה דתית. והמופעים גורמים לאנשים לחזור בתשובה, זאת אומרת, שיש להם אפקט דידקטי. והם אומרים שזה אפרופו השאלה שלך, המופעים גורמים לצופים התרגשות ודבקות, wiping bitter tears, זאת אומרת שהם רואים את זה, זה כל כך אפקטיבי, אפרופו קתרזיס וכאלה, כן. נניח הצליבה, זה דברים מאוד עוצמתיים.
חזקים.
כן. ואז הם אומרים, בגלל אולי בתוך התייחסות לכל הבדיחות והדברים שהזכרתי, אז יש אנשים שניתן להחזירם בתשובה רק על ידי משחק ומופע, רק על ידי game and play, וזה מעניין הגיים הזה, אפרופו ה-summer game, דיברנו בתוכנית הקודמת על play, זה לא רק משחק והצגה, זה גם משחק game.
כן.
זאת אומרת, הם אומרים, יש אנשים, שאנשים בכלל זקוקים לסוג של כלשהו של בידור, וזה עדיף מבדיחות ומשחקים יותר גרועים, זאת אומרת,
כן, אז אם... כן, בתחום אחר, עדיף שזה יבוא מהתחום של הדת. ככה. כן.
ואולי הדבר הכי מעניין, שזה ממש באמת אומר דבר מאוד מאוד מעניין על אומנות התיאטרון, הם אומרים שמה, אם מותר לצייר תכנים דתיים, אז למה אסור לשחק אותם? וההסבר כאילו שהם נותנים, this is a dead book, זאת אומרת, ציור is a dead book, the tether a quick, האחר, התיאטרון הוא חי. ואז בעצם כל הטקסט מדבר בצורה מאוד מאוד מעניינת על העובדה ועל האופן שבו התיאטרון הזה בעצם חוטא, נקרא לזה, למטרה הדתית שלו, בגלל החיות שלו ובגלל האופן שבו הוא מכניס ומערבב פנים האלמנטים שלא בדיוק קשורים, ובשנייה שאתה זז מהדבר הסדור, הסגור, את קודם אמרת מה הם הכניסו הצגה בתוך הטקסט,
בתוך
בדיוק,
הטקסט, כן.
אז כאן את רואה, הכניסו אלמנטים מחיי היומיום, ובדיחות ועניינים, וכל מיני דברים מאוד מצחיקים, זה בהחלט דבר שמנקודת לא כולם, כי ברור שבאופן מז'ורי תמכו בפרויקטים האלה, אבל שהיו בהחלט גורמים דתיים שחשבו שזה לא, אחד הביטויים המדהימים שם בתוך הטקסט הזה, יש mixed lies, כאילו שקרים מעובבים, זה לא...
זה לא נאות, וזה בטח לא מייצג,
לא מדויק,
כן,
בדיוק, זאת השאלה.
את הסיפור המדויק.
עכשיו, הדיון הזה, זה דבר מדהים, כאילו, זה ממש הבחנה אסתטית להבחין בין יצירה שהמאפיין שלה הוא החיות שלה, הם לא מדברים על המחזה, הרי המחזה כתוב. מדברים על המופע, על האירוע התיאטרוני שהוא דינמי, שהוא יכול להשתנות לעומת ציור. ובסוף הם אומרים, רק אם זה כמו ציור, גם הוא בסדר, רק אם זה כמו אותיות עירומות, כאילו להנחיל את הדרך של האלוהים. אבל miraculous playing, מה הם פחות או יותר עושים שם מה שהם...
אז איך זה בכל זאת הצליח להשתמר? איך לא גדעו את זה?
אז עובדה שלא, שזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי לתרבות, לציביליזציה, זה מאוד התפתח, זה צריך לזכור, זה טרום הרפורמציה, וההתנגדות לייצוגים, שזה דבר נתפס כאיקונוקלסטי, זאת אומרת, הגילום, כל השאלה של הגילום, היה דגש, זה כן בחינה תרבותית רחבה בתקופה הזאת, מאוד 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 על האנושיות של ישו, ולא רק על התפיסה האלוהית שלו, והתיאטרון יכול היה באמת להמחיש את הסבל הגופני הזה שהוא עבר, את העינויים שעשו לו, כמו שאני מנסה להגיד, מבחינה דתית ודאי זה המסר, אבל מבחינה פרפורמטיבית, קהילתית, זה גם איזשהו סוג של משחק קצת של, את יודעת, אם את זוכרת את ההוא שלא רצה לשחק את התפקיד של ישו, כן. אז יש שם קצת אנרגיות, תיאטרון שיש בו.
שדווקא כן של... אפשר להתחבר, אולי הוא היה רוצה לשחק את ישו אם הוא היה
נכון,
יותר
אבל יש יסוד...
באלמנטים האנושיים שלו.
נכון, אבל בתיאטרון הזה יש יסודות גם מאוד אלימים, מאוד פיזיים, מאוד
כן.
בהחלט טוטליים, אז... אם מצד אחד אני מדברת על עקרונות של ייצוג שהן לא יוצרות זיהוי בין שחקן לבין דמות, עם הריבוי שחקנים באותו כן. תפקיד, או עם המסכות, או עם הפעולות הדיאקטיות האלה, נכנס שחקן לבמה אומר, שלום, אני אלוהים, אז ברור שאתה יוצר איזושהי הפרדה בין האדם שמשחק לבין הגילום של הרעיון. ברור. ומצד שני, במיוחד במחזות של הפסיון, אנחנו מוצאים סוג של תיאטרון שבמונחים מודרניים, עוד פעם של פרפורמנס, היינו קוראים לו טוטלי, פיזי, כן, אז זה מעניין, גם למשל במחזה הצליבה, הם מוצאים פתרונות, הם הרי לא יכולים, אפילו שזה יצרני המסמרים, באמת למסמר, אוקיי?
את השחקן, כן.
אז משתמשים בטקסטים מהמקור ומסבירים תוך כדי המחזה למה חשוב לקשור אותו בחבלים קודם, ואז קושרים אותו בחבלים, וזה דרך אגב...
זה מפעיל מאוד אבל את הדמיון, על אף שאני יושבת מול זה, זאת אומרת, אם מסבירים לי למה צריך, אני גם מתחילה לדמיין עוד יותר את התחושה של מה בן אדם יכול לעבור, או מה הגוף שלו חווה.
לגמרי, לגמרי, וזה גם אולי מהדהד צורות ענישה של בנות הזמן, וצורות עינוי, וכל הדברים האלה. גם אני חושבת ספציפית על המחזה או מחזות כאלה שמחזות ממש של פעולה יש מצב טוב שהמחזה עצמו, כאילו שקודם הייתה בעצם הפעולה אז קושרים אותו וזה, ואז מתחילים לבנות טקסט שמסביר את הדברים תוך כדי ולא מה שאנחנו רגילים לחשוב from page to stage, זאת אומרת מאוד מאוד יכול להיות
שקודם עשו, ואז הבינו מה כדאי להגיד.
ואנחנו מוצאים תעודה מוקדמת, שהתחילו בכלל לסדר את התחנות, האורדו פג'ינרום, שבכלל יש סינופסיסים כאלה של המחזות, אז ממש כבר אז כתוב,
תקצירים.
תקצירים, נכון, קושרים אותו, מעלים אותו, זאת אומרת, זה דבר שכבר היה אז, אז יכול להיות שזה היה חלק מהמשחק, ואז הוסיפו לזה את ה...
את הפרק הבא אנחנו נייחד למחזה הפסיון, לרעיון הזה בכלל של מחזות פסיון, וגם אנחנו ננסה להתמקד בכמה דוגמאות מסוימות. אני רוצה לשאול אותך שוב, על אף שכבר העלינו את זה כמה פעמים בשיחה, שוב על הקשר הזה בין תיאטרון לבין פרפורמנס, ואני חושבת שהוא בא לביטוי באופן חזק בהקשרים של חיבור בין דת לתיאטרון, כי בדת, בלי קשר לתיאטרון, יש המון אלמנט של פרפורמנס, של טקס, של פעולה שמישהו עושה על עצמו, או מתוכו, או בקולו. הכל מאוד משמעותי, לפעמים השירה היא מאוד משמעותית, והנוכחים הם לא צופים, הם אמורים לחוות, חוויה דתית, רוחנית, לפעמים הם משתתפים, הם עונים באיזה שהן תפילות, או שהם שרים גם. וכאן, כשאנחנו מסתכלות על הכניסה של הדת לתוך התיאטרון, תיאטרון, ועל איך זה גם יומיומי, אבל זה גם קודש, וגם כולם מכירים את זה, וגם יש תקסים, וגם יש תיאטרון, זה מרתק אותי לדעת על ה... אני מניחה שהם לא עסקו בהפרדות. רגע, זה חלק של פרפורמנס, בדיוק. זה חלק של תיאטרון. בדיוק. אני מניחה שהם לא עסקו בזה, וזה מרתק, כי גם הנושא עצמו, הדת, וגם האיך, תיאטרון וטקס ופרפורמנס וכולי, פשוט שלובים כאן ביחד, בתוך מה שאת חוקרת.
כן, זה באמת נכון, זו דוגמה מאוד מאוד מובהקת לתקופה או מקום שהדברים האלה מאוד מאוד אורגניים. זאת אומרת שמשולבים לגמרי זה בזה, ואת צודקת שהפרדה לז'אנרים, עוד פעם, תמיד איזושהי פעולה בדיעבד, פעולה תיאורטית, בימי הביניים, גם ביוון, חד משמעית, יש קשר הדוק מאוד בין התפיסה הדתית, ביוון הקלאסית הכוונה, הדמויות והסיפורים, זה שתי דתות שונות, אבל במקרה של ימי הביניים, יש הרבה השקות, הקבלות, ציטוטים של צורות טקסיות שמתקיימות במסגרת הדתית, לבין האלמנטים הטקסיים, והפרפורמטיביים שאופייניים לתיאטרון. ואני חושבת שזה מעניין, אם אני הזכרתי את הטקסט הזה, A Treatise of Miraculous Playing, אז הוא נגד זה בגלל ש... את הפרקטיקות הדתיות תעשו במסגרת
הנכונה, הנכונה מתאימה.
ובסוף, בסוף, 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 זה טקסט מאוד מאוד ארוך, אבל אומר, ואם חייבים לעשות משהו, אז כמו שדוד רקד לפני האל, משהו כזה, מין, ולא הצגות תיאטרון, שיש בהם כן. את כל האלמנטים הנוספים האלה.
אז דווקא האוטוריטה ניסתה למיין, לקטלג, לתת גבולות.
אפשר להגיד, אפשר להגיד. כן, זה לא, הם לא, הטקסט הזה קיים, חשוב להבין, הוא לא משקף את המציאות, זאת אומרת, הוא טקסט אנטי-תיאטרוני כן. שמשקף מציאות, לא אמרתי, רק אני אגיד עוד את זה, כי זה חשוב דווקא, אחד הדברים שהם אומרים, אפרופו גם מה שדיברנו, האנשים האלה מעדיפים להוציא את הכסף שלהם על ההצגות, במקום על לעזור לשכנים שלהם, במקום על השכר דירה שלהם, כאילו, הוא משקף דווקא פעולה רבה, ענקית, שאנחנו יודעים שהייתה, אבל אפשר ללמוד ממנו על תפיסות אסתטיות כן. ועל תפיסות, זה נורא חשוב.
ממש, כן. זה מרתק. שנסכם?
כן.
למדנו שבתקופת ימי הביניים המאוחרים, היו מקרים של מחזות שהתקיימו במסגרת דתית, כלומר בכנסיות עצמן. מקורם של מחזות אלה היה בטקסטים דתיים מהתנך או מהברית החדשה. קינינו את המקרים האלה, מחזות, משום שאנשי הדת שביצעו את המופע, השתמשו באלמנטים תיאטרוניים. למשל, תלבושות, שימוש באביזרים, הוראות בימוי, והוספת דיאלוגים בין הדמויות שמוזכרות בסיפור המקור. לעתים המופע היה בנוכחות קהל המתפללים, ולעתים לא. המופע היה חלק מהתפילה, ולא בוצע במטרה להציג אותו לקהל, אלא כחלק מהטקס. אבל המפגש בין דת ותיאטרון לא קרה רק בכנסייה. במקביל, גם תושבות ותושבי הערים קיימו תיאטרון, והשתמשו במקורות דתיים. השימוש במקורות אלה מגלה לנו שהסיפורים היו מוכרים לרוב האנשים, לכן לא היה צורך לתווך אותם, ואף אפשר היה להיעזר בהם כדי לדון בתכנים יומיומיים שהעסיקו את הציבור באותה התקופה. בתקופה זו התפתחו כמה סוגות, ובהן מחזות הנס, שתיארו את חייהן של דמויות קדושות, מחזות מוסר, שהשתמשו בדמויות אלגוריות כדי לייצר אמירה לגבי מסע חייו של האדם והחיים בעולם הבא, ומחזות המסתורין, המיסטריה, להם ייחדנו את רוב הפרק. המחזות הוצגו במהלך פסטיבלים, חגים דתיים, ומחזות המיסטריה, המסתורין, הוצגו באופן מיוחד בחג קורפוס קריסטי, חג גופו הקדוש של ישו. מי שהעלו את המחזות היו אנשי מקצוע שמקצועם קשור ומתאים לפעולות שנמצאות בסיפור המקור. למשל, יצרני המסמרים שעבודתם קשורה בסיפור הצליבה של ישו. בסיפורים הקדושים נשזרו דיאלוגים חדשים, מקוריים, שהביאו אל הבמה סוגיות יומיומיות, למשל יחסי משפחה, התנהגות בחטא ולמידה של לקח או חזרה בתשובה, סוגיות חינוכיות ואחרות. ההפקות היו גדולות, הושקע בהן כסף רב וקהל גדול הגיע לצפות בהן. למדנו גם על האופן המיוחד שבו גולמו דמויות קדושות. שחקנים התחלפו במהלך ההצגה, ואנשים בעלי נראות שונה, קול שונה, רקע אחר, גילמו את אותה הדמות בשלבים שונים בחייה. כנראה שההסבר לבחירה זו הוא כלכלי, רגולציה כלכלית של חלוקת התפקידים, שלא רק אחד ירוויח את כל הכסף על גילום התפקיד. היו גם מי שהתנגדו לשילובים בין קודש לחול שיצרו הקהילות המקומיות במעשה התיאטרוני. ההתנגדויות מלמדות עד כמה רחבה הייתה התופעה שזכתה להתייחסות גם מגורמי סמכות דתיים. הטקסטים, הוראות הבימוי, חשבונות ההפקה וההתנגדויות מספרים לנו על מגוון התפיסות האסתטיות שהיה אפשר למצוא בתקופה וחושפות את הקשר שבין השקפות עולם ותפיסות אסתטיות. תודה רבה לך, דוקטור שרון אהרונסון להבי, ראש החוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב. תודה ליובל אונגר, תחקרנית הסדרה, תמיר צוברי, הטכנאי באולפן, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים נוספים. Did you read the marquee?